בחירה בעברה. אין הסבר כזה מלך לך. מי לך לך עד לך לך, כלומר, מי לך לך אל הארץ עד לך לך אל אחד הערים, שזה כל דבר השם אל אברהם, אין הסבר. המקום היחיד שבו יש הסבר לבחירה, זה הפרק הזה על הכנסת האורחים. ברור שהכנסת האורחים היא הרקע להסבר. ההסבר הוא תכליתי ולא סיבתי. ההסבר מופיע כולו בתוך הסגר. הסגר במקרא בולט, כמו שלימדני אבי מורי ז"ל וכתוב בספר ארץ המוריה, הסגר במקרא על הפרשה הזאת בין שאר הדוגמאות, זה ניכר על ידי הפעלים. כי פסוק ת' זין, ויקומו וישקיפו ואברהם הולך עמם לשלחם, הולך לשלחם, מוביל אל ההסגר, והשם אמר, שזה צורת פרפקטום, זה במקרה הזה פאסט פרפקט ברור, והשם אמר, כבר אמר, אין פה ויומר, אלא והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, אמר המכסה עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. ויומר השם, זעקת סדום ועמורה כרעבר. ההמשך של הפעלים בו"ף של פסוק ת' ז' מופיע רק בפסוק כ'. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם, ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כרעבר. וגם זה יש מיד אחריו, ארדנה ואראה, עשו, קלה, עדה, צורות פעלים אחרות. ויפנו משם האנשים וילכו סדום, הפסוק אף ב', ואברהם עודנו עומד לפני השם, הוא ההמשך של הסיפור. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. ויפנו משם האנשים וילכו סדום, ואברהם עודנו עומד לפני השם. זה הרצף הסיפורי מבחינת מה שנמצא בדרך בין ויקומו וישקיפו לבין ויפנו וילכו. יש ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כרעבר, והשם אמר זה הסגר שבא להסביר לנו את הבחירה באברהם. אבל למה הבחירה הזאת באברהם מוסברת רק כאן? ולמה היא מוסברת כפי שהיא מוסברת? נתחיל במדוע היא תכליתית ולא סיבתית. לא כתוב כאן כי ידעתיו יען אשר היה אברהם, איש צדיק תמים, ירא אלוהים ומתהלך לפניו כל הימים. משהו כזה שהיה אפשר לומר עליו שהוא שקול כנוח ואיוב יחד. לא כתוב גם דבר דומה לזה. אין פה יען, יען אשר היה. זאת אומרת, מה שרגילים להסביר, בעיקר בחינוך הדתי, מהגן, שנוח היה איש צדיק תמים בדורותיו, אבל אברהם היה צדיק נשגב ביותר, גדול של כל הדורות, סופר צדיק, גננות, מורות, מורים, מחנכים, רבנים, אוחזים זאת הדרך. נוח היה צדיק ואברהם היה סופר צדיק, רשי לא אומר את זאת. רשי אומר בדורו של אברהם לא היה נחשב כלום על נוח, אבל רשי לא עושה צבא. הרי רגילים אצלנו, במיוחד אצלנו, במיוחד בדורות האלה, לשווק את המקורות, להסביר אותם בלשון השומעים, לרצות את השומעים, זה חלק מתופעה רחבת ממדים שקשורה לתקשורת המונים ולתקופה שבה סמכות וכפייה לא מועילות. זאת אומרת, מוכרחים להסביר, ואז כל אחד מסביר כפי שהוא מסוגל להסביר, כי היו תקופות שהסמכות הייתה יותר מוכרת וברורה, הלחץ היה פחות בהרבה, ואז הייתה נטייה יותר חזקה לצטט את המקורות כמות שהם, למסור את הדברים בלשון קדמוננו, לא להכניס מילים משלנו. התוספות במילים משלנו מסגירות בדרך כלל את המקום שבו המסביר נמצא, ואפשר לעשות עבודות מחקר רק על התופעה הזאת, מה מופיע בהסברים של המקורות כאשר מתרגמים אותם מעברית לעברית, מעברית של רש"י לעברית של השומעים למשל, או כל כך יוצא בעיה. אז כאן נכנס העניין הזה של אברהם כסופר צדיק, שהוא בדיוק הפוך ממה שהתורה אומרת. כי התורה לא אמרה את הדבר הזה, לא בלך לך, לא בסוף נוח, לא בלך לך, לא ויאמר השם אל אברהם ויעשך לגוי גדול. למה? כי שברת את הפסלים בבית תרח אביך? לא כתוב. התורה נמנעת מלספר מה היה. מה היה באברהם עד 75? התורה נמנעת. ובמקום היחיד שהיא כן מסבירה, במקום יען אשר היה, יש למען אשר יצווה. זאת אומרת, אברהם נבחר למען תכלית ולא מפני סיבה. זה גם מסביר מדוע התורה איננה מספרת לא על צלמים בבית תרח ולא שום דבר דומה לזה. נודעתכם לכך שכל הסבר סיבתי הוא מוגבל, כי גם סופר צדיק יש לו מדרגה מסוימת מוגבלת באשר הוא אדם. אבל למען אשר יצווה זה בלתי מוגבל, מפני שזה לעולם, מפני שאנחנו כלולים בביתו אחריו, גם אנחנו, אתם, גם צאצאינו וצאצאיכם, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, זה בלתי מוגבל. ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו, כל מה שהשם אמר, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, ואברכה וברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה המקום היחיד. מה זה דרך השם לעשות צדקה ומשפט? עכשיו אפשר להתחיל לדבר על תורת אבות. יש תורת אבות, דרך השם לעשות צדקה ומשפט. יהיה אחר כך בפרשת תולדות, ושמרו משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי, שזה לא בדיוק חופף עם תורת משה, אנחנו יודעים מכמה מקומות בולטים, כגון איסור שתי אחיות, כגון דברים שהרמב"ם כבר הצביע עליהם, כגון איסור מצבה ועוד. ברור שפסוק כמו ויקח החמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם אי אפשרי בתורת משה, כפי שקיבלנו אותה בהבנת חז"ל על כל פנים. ואני יודע שיש מקומות, שהיו מקומות בעם ישראל שניסו לפרש את לא תבשל גדי וחלב אמו באופן שלא יסתור את ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה. כן, אבל היא הנותנת. הניסיונות האלה הן ניסיונות לטשטש את ההבדלים העצומים בין תורת אבות לתורת משה. יש הבדלים עצומים. די לנו ברגע זה בכך שהתורה בכמה וכמה מקומות אומרת אל תעשו כמו שעשו האבות. אחד, זה מצווה. שתיים, זה לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. אל תלמדו מתורת אבות כי כבר ניתנה תורה בהר סיני. יש עוד דברים כאלה. יש גם מקומות אחרים הפוכים שרואים שתורת משה ממשיכה את תורת אבות ומניחה את ציווייה ברקע כדבר מובן מאליו גם בלי לחזור עליהם. למשל, לא נאמר איש כי ימות וכבר תמותו. אין צורך. באמת אין צורך. מתי יש צורך לומר בתורה חיוב קבורה?
נותנים
נבלתו על העץ במי שהוצא להורג, שמה יחשוב מישהו שפה זה לא חל תורת אבות. אז מאיפה לומדים דאורייתא של תורת משה בקבורה? מהפסוק הזה. אבל הפסוק הזה מה מעיד? שמצוות קבורה ודיני אבלות ומספד היו ידועים וקיימים בתורת אבות ולא צריך לחזור עליהם. ועוד הרבה דברים כאלה. כן, כשאומרים לי שמעשר כספים הוא מדרבנן, אני שואל מי הם הדרבנן האלו, שפעמיים כתוב בספר בראשית ויתן לו מעשר מכל אברהם, ויעקב אומר וכל אשר תיתן לי עשר העשרן נולך. דגנתי ראש ויצר, זה הקדש של תורת משה, אבל מעשר כספים כתוב בתורת אבות. מה זה פה הדרבנן? הנה בואו נסביר את הדרבנן. כי ידעתיו למען אשר יצווה. מי המצווה?
אברהם.
אברהם הוא המצווה. זה המושג של דרבנן. זאת ההגדרה של דרבנן. בחרתי בו כי ידעתיו בחרתיו למען אשר יצווה. המצווה הוא אברהם. אין בתורת אבות וידבר השם אל אברהם או אל יצחק או אל יעקב לאמור בציווי ישיר. אברהם נבחר והוא יצווה. אתם מכירים את הרעיון הזה? שיש גדולי תורה והם שוקלים בשיקול דעתם והם מורים מה לעשות וזה הדרבנן? ברור שהדרבנן מתחיל מאברהם אבינו. הדרבנן הוא לא בית שני, הוא מתחיל מאברהם, מהאבות. כי האבות הם המצווים, הם נבחרו כדי לצוות. אני אתן דוגמה נוספת, עוד יותר, עוד מרחיקה לכת עוד יותר. מה זה קדושה ראשונה אצל חז"ל?
הכרחים שחשובים.
קדושה ראשונה. אנחנו בשנת השביעית, לא? שנת השבע. מה זה קדושה ראשונה אצל חז"ל? עולי מצרים. כיבוש עולי מצרים. מה זה קדושה שנייה לפי חז"ל? עולי בבל.
היום למדנו את זה.
היום, מצוין. עכשיו, רבנו חננאל שהתוספות מביאים שם ביבמות פי ב', נכון, בתוספות הארוך הזה, שאומר שקדושה ראשונה זה אבות וקדושה שנייה זה יהושע. הגיוני, לא?
זה שופכים עליו.
מה באמת? מה?
תוספות שופכים עליו רותחים.
שופכים עליו רותחים. עכשיו אני עושה שלום בין רבנו חננאל לבין התוספות. מנסה את כוחי. מה ההבדל בין קדושת יהושע וקדושת עזרא? בעזרא זה לא כיבוש, זה לא ריבונות. זה מה שהחזיקו, זה מה שתפסו, זה מה שישבו בפועל. כי אין ריבונות. כי הריבונות היא פרסית, היא נוכרית. אבל זה בדיוק היה המצב של האבות. כי גר יהיה זרעך. גר ותושב אנוכי עמכם. אין לאבות ריבונות בארץ, לא שליטה ולא כיבוש. זה נאמר לאברהם בברית בין הבתרים באופן עתידי במחזה שהארץ תהיה לזרעו לרשתה. אבל בפועל בימי האבות בברית מילה נאמר בלשון התורה ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. אבל אחוזת עולם הזאת היא כמו קברי אבות. זה לא ריבונות. זה ארץ מגורים. הוא לא שולט בה. הוא חי בה. מה שהוא קנה, הוא קנה. מערת המכפלה. מה שיעקב קנה, הוא קנה. את חלקת השדה. אבל זה בדיוק קדושה שנייה של עזרא. מבחינה מהותית קדושת האבות שמתגלה בברית מילה, הקדושה שבפועל, שבזכותה יעקב, מכוחה יעקב מבקש להעלות את הצו בארץ כנען, שם תקברני, בלי שלטון, בלי ריבונות, בלי להמתין לה. הקדושה הזאת שרבי היסטורי הפרחי בכפתור ופרח קורא לה הקדושה הסגולית, היא עצמה קדושת עזרא. יש רק קדושה ראשונה ושנייה, וכל ההבדל בין רבנו חנן ערב תוספות זה איזו היא הראשונה ואיזו היא השנייה. רוב הראשונים אומרים שראשונה זה יהושע ושנייה זה עזרא. רבנו חנן ערב אומר ראשונה זה אברהם ושנייה זה יהושע. כי קדושת עזרא חוזרת לאבות. אין ריבונות, אין יהושע, אין לרשתה, אין מימוש של ברית בין הבתרים. אבל יש נוכחות יהודית בכל מקום שקונים, שיושבים עליו בפועל, וזאת ברית מילה. אלה קברי אבות. כלומר, לא היה צורך בימי עזרא לחדש משהו שלא היה. כי הכל כבר היה. כל השאלה אם ראשונה זה יהושע ושנייה זה עזרא, או ראשונה זה אבות ושנייה זה יהושע, ובית שני בעצם חוזר אל הרעיון של האבות. אין פשוט משהו אחר, יש רק או ברית בין הבתרים או ברית מילה. כן,
במלכות בית חשמונאי היה
הרגע, וזה אומר שאותו הרעיון של אברהם מצווה, של האבות מצווים, הוא הרעיון של חכמי בית שני וחזל. בתוך עולמה של תורה שבעל פה יש סמכות לחכמים. הם קובעים מה זו פרשנות התורה וכן הלאה וכן הלאה. יש סמכות לחכמים גם לתקן תקנות, גם לצוות מצוות, וגם לפרש את התורה. אז זה חוזר לאבות. זה פשוט חוזר לאבות. בית שני ועולמם של חכמים חוזר לאבות. זה לא המצאה. זה לא כמו שרוצים לומר איזה... יש כאלה שרואים בזה ירידה, יש כאלה שרואים בזה התחדשות גדולה. ודאי גם זה נכון וגם זה נכון, כאילו משהו השתנה והתחדש באופן עמוק בעולמה של תורה בימי הבית השני. לפי מה שאני מציע, בסך הכל עולמם של בית שני, עזרה ותלמידיו, נאחזו בדגם שכבר היה קיים, של האבות, שלא שלטו בארץ, שלא היו ריבונים עליה, אבל כן קיימו במשפחה, וברית מילה, ונוכחות, ועמידה לפני השם במציאות של ארץ כנען וגר ותושב. כן.
היה
קדושה שתלויה בכיבוש לא יכולה להיות תקיפה בזמן שאין כיבוש. כל השאלה היא האם ביום שקמה מדינת ישראל ויש ריבונות יהודית שוב במרחבי ארץ ישראל מכוח העם היהודי לדורותיו, האם חוזרת קדושה ראשונה ומופיעה? היו כאלה שרצו לומר את זה כבר על החשמונאים. האם בימי החשמונאים בבית שני ברגע שקמה ממלכה האם חזרה קדושה ראשונה? מי שחושב כך אומר בעצם יש רק שתי קדושות, וברגע שחוזרת ריבונות חוזרת קדושה תיאור. אני עוזב את המילים ראשונה ושנייה מפני ש אצל לפי רבנו חננאל זה הפוך. כן, עכשיו השאלה היא אם קדשה לעתיד לבוא היא יש בה שני מרכיבים, האם היא ברצף או האם היא קיימת פוטנציאלית ובכל מקום בכל זמן שתהיה ריבונות היא תחזור ותופיע מיד. ושאלתי פעם את הרב נריה, למה לא נפרש כך באופן פשוט שבאמת כשקמה מדינת ישראל אז כל היתר המחירה כבר לא עובד וכל מה שהרב קוק אמר וכל זה, כי יש מדינה, את הריבונות של המדינה אי אפשר למכור לגוי. אני לא סתם שאלתי את זה כי ראיתי את זה בספר של אז קראו לו הלונדונרי, לוי, היום הוא אחד מראשי העדה החרדית, הרב משה שטרנבוך. ראיתי שהוא מצטט רב אחד שמיום ה' באייר תש"ח צריך להתבטל כל הבסיס של היתר המכירה. הוא לא אומר מי הרב, הוא לא אומר מדינת ישראל, רק את הרעיון הזה הוא אומר. ואני ידעתי שהרב הזה הוא הרב גורן וחייכתי שהוא מצטט אותו כשהוא רוצה לתקוף את הרבנות על יותר המחירה בזמן המדינה, אז הוא מוכן לצטט גם את הרב גורן, רק את שמו לא יגיד ולא את שם הספר שממנו הוא מצטט. אבל ידעתי שזה כתוב אצל הרב גורן, חייכתי לי בהנאה שהרב משה שטרנבוך מביא את הרב גורן ומוכן להכיר במדינת ישראל אם זה מסייע לתקוף את יותר המחירה. חביב, אמר לי הרב נריה, יש רדווז. הרדווז אומר שזה תלוי בפה. זאת אומרת, פוטנציאלית באמת זה קיים, אבל גם עזרה בשביל לעשות את הדבר הזה שאני קורא לו חזרה אל האבות, היה צורך באמנה. צריך טקס, צריך משהו, צריך הכרזה. זה לא קורה מעצמו. ואז שאלתי, ואם כך למה לא יתכנסו כל החכמים ויאמרו ויכריזו שקדושה ראשונה חוזרת למקומה מכוח מדינת ישראל, על שרוצים שמדינת ישראל לא תיסוג ממשטחים שכבשה, אז יודעים להגיד הקדוש ברוך הוא נתן לנו וכן הלאה וכן הלאה, ומה כשצריך לקיים מצוות אז תכריזו. אז למה לא נכריז? אז הוא הסתכל עליי במבט שאומר בערך לא חשבתי שאתה תמים כל כך. זה רק פרשנות שלי, כן? זאת אומרת, מה? שהרבנים יכריזו הכרזה כזאת ויסבכו את המדינה ואת כולם במצב ללא מוצל בנושא השביעית, או עדיף להמשיך לשחק את המשחק כאילו אנחנו עולי בבל ולדון עם ערבה דרומית. מה הדין של ערבה דרומית? ערבה דרומית זה לא עולי בבל. איפה בדיוק הקו המבדיל בין ערבה צפונית וערבה דרומית, ולמה צריך להיות הבדל ביניהם? כי הרב טיקוצ'ינסקי הסביר לדעתי בצדק שדרך גדולה הולכת למדבר וברית את התחומים, זה הדרך הנבטית של פטרה עזה. אז איפה עוברת הדרך הנבטית? באזור עין יהב, עולה למחדש רמון. מצפון לה זה כלול בגבול עולי בבל, למרות שאף עולי בבל לא ישבו שם, אבל זה נחשב כלול לפי הברייתא. ובמרום לשם זה לא היה. נו, מה אנחנו משחקים משחקים? זה רציני? הלו, מדינת ישראל שולטת בערבה הצפונית כמו בערבה הדרומית. המצב העובדתי, המצב שנכון היום של מדינת ישראל, ריבונות מדינת ישראל, זה משנה כיבוש עולי מצרים או כיבוש עולי בבל עם ערבה צפונית או ערבה דרומית? מה? לפעמים אתה אומר לעצמך, מה רוצים? מתבדחים על חשבוננו, סומכים על זה שכולנו קצת לא מביני עניין. מה זה הדבר הזה? אלא מה? מצאו בירושלמי שהניחו, הרבה כרכים היו והניחו כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. אז כולנו עניים בשביעית.
זה גם הבבלי.
כן, נכון, נכון. והניחו. זאת אומרת, לא רצו להכיל את הקדושה. נו, מה זה הרבה כרכים האלו? מי שלומד את הסוגיה מבין. רואה את זה בברייתת התחומים, שאת הערים המעורבות, הערים הנוכריות, הפוליסים, בית שאן, אשקלון, אקו, מגדל שורשן, היא אחר כך קיסריה, המקומות האלה שישבו, שהייתה בהם אוכלוסייה נוכרית גדולה וקהילה יהודית קטנה, אותם הניחו מלקדש. אבל המושבים בערבה, מה ההבדל בין חצבה, עין יהב ופרן וחבל אילות? באמת, מה? זה אותם החממות, זה אותם הירקות, זה אותה הריבונות. וואו. אני לא בא עכשיו להגיד לכם איך פותרים את הבעיות האלה. או איך אפשר לפתור את הבעיות האלה לפי דעתי, אבל ממילא זה לא נפקא מינה לשביעית הזאת, מי יודע, אולי לשביעית הבאה. בספק. לא בטוח שיקשיבו לי. אבל אינני חושב שזה נכון לדבר בשפת רמייה בעבודת השם. והשפה הזאת של ערבה צפונית, ערבה דרומית, עולי מצרים, עולי בבל, זה לא שפה של אמת. כי חזרה ריבונות לישראל. לעם ישראל יש ריבונות במקומות האלו. וגם אם רב מוישה שטרנבוך ישמח וירקוד, אם רק ייתקע המסמר הזה בארון תר המחירה וכולי וכולי. מה עשה הרב גורן כשהוא נהיה רב ראשי, אתם יודעים? הוא ביקש מהרב דרוקמן להעביר חוק בכנסת שיאפשר את היתר חירה. כי הוא אמר, בלי חוק בכנסת שיאפשר את מחירת ההפקעה הזאת בצורה הזאת, זה לא מועיל. וכך הוא ענה גם לקושיות של החזון איש וגם לבעיה שהוא עצמו ראה. הוא ראה את הבעיה, הוא ניסה להתמודד איתה, הוא הבין שאי אפשר במציאות של ימינו. אגב, אי אפשר לא מפני שהחקלאים עניים. החקלאים יכולים לוותר על חקלאות ולעשות דברים אחרים. 3% חקלאים מאכילים את כולם. מה הקטע? הסיבה שאי אפשר בלי יתר המחירה היא שהארץ החקלאית, האדמה החקלאית, תשמט מאיתנו. שעל זה כל המאבק. השתלטו עליה לא תאילנדים, אלא השכנים שלנו. זאת הבעיה. הבעיה היא איך ממשיכים לשלוט באדמה החקלאית פה. ולא ששנת השביעית תפיל את כל המפעל הציוני כמו שהתכוונו הרב משה שטרנבוך וחברה. אז זה הדיון. אז אני עוצר, כן? למה הבאתי את כל זה? כי יש פה שני קונספטים. אחד של ריבונות, והוא בא מברית בין הבתרים, והיא מופיעה ראשונה בפרשת לך לו, אף על פי שבפועל היא דחויה למאות שנים, כי הכל בתרדמה, כי אין אומה. וברית מילה שעליה בנויה הקדושה השנייה, כי עניין של משפחה ושל נוכחות יהודית, של קהילה יהודית ולא של שלטון בריבונות, היא מופיעה שנייה בלך לך, אבל היסטורית היא הראשונה. וזה כל המחלוקת בין רבנו חננאל והתוספות ושאר הראשונים. זו דעתי, אמרתי שיעור כללי ב-10 דקות. מישהו אמר את זה בשיעורים שלמדתי?
השיעורים אחר.
מה?
השיעורים אחר. השיעורים
אחר. מי נותן את השיעור?
כל הישיבה למדת את זה.
וואו. אז עשיתי להם... התקלתי אותם, זה מה שנקרא. בסדר, בסדר, עד רבה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. שמעתם את השיעור הכללי שלי לפני, אני לא הייתי חושב פעמיים, זה יכול להביך מישהו, אני לא יודע. בכל אופן, יהיה לכם, אתם מותר לכם לצטט בנימוס הראוי, כן.
גם מדינה ריבונית באוגנדה הייתה מקנה לנו קדושה לשם?
לא. ברית בין הבתרים נותנת ריבונות במרחבי ארץ ישראל גדולה. מה שאנחנו למדים מחז"ל הוא שאם יש ריבונות יהודית בארץ ישראל, אז גם הרחבת גבולות נכללת. אז תיאורטית, אם הייתה ממלכה יהודית גדולה בארץ ישראל, ומסיבות כאלה או אחרות היא הייתה כובשת את מצרים ואת סודן ואת... אתיופיה ואת קניה ומגיעה לאוגנדה ברצף ומכילה את הריבונות על כל המרחב הזה, אז הקדושה יכולה להתפשט. אבל זה חבל לדבר בכיוון הזה, אני רק מדבר על העיקרון, כן? וגם זה תלוי בכל מיני תנאים, כי ארם צובה לא התקדשה למרות שדוד כבש אותה, כי היה חסר בכיבוש הפנימי, כי הוא לא ישלים את סמוך לפלטרין שלך בהבנה שפרשת הרבנה, גורן הרבנה, הייתה כנראה אחרי, בסוף ימי דוד, תלוי איך קוראים את ספר שמואל. על כל פנים, אני רציתי להסביר את הרעיון שיש פה בעצם שתי בריתות בפרשת לך לך, שעל פי זה, על זה בנויה קדושה ראשונה וקדושה שנייה. ראשונה ושנייה של רוב הדעות, זה גם הסר בלך לך וגם יהושע ועזרא. ורבנו חננאל אומר, רגע, אבל אבות קדמו, וזה פשוט יפה. זה מוביל, ואותו הדבר ברעיון של מי מצווה. כלומר, עולם של דרבנן או של דברי סופרים, שבו אין השם מצווה, אלא השם קורת ברית ובוחר באנשים והם יצוו. זה העולם של דברי סופרים ושל דרבנן, שקדם לתורת משה, כי זו תורת אבות. וזה מה שכתוב פה. למען אשר יצווה, אברהם יצווה. עוד הערה אחת, כיוון שדיברתי על קדושה ראשונה וקדושה שנייה, עוד הערה אחת בהקשר הזה. מהרמב"ם עולה שקדושה שלישית היא חזרה לקדושה ראשונה, כי זה חזרה לריבונות. זה פשוט ברמב"ם. מהרעבד עולה שקדושה שלישית זה משהו אחר לגמרי. אבל הגאון מווילנה כתב, ותלמידיו מוסרים בשמו, שקדושה שלישית היא גם מיתור ידי יהושע וגם מיתור ידי עזרא. זאת אומרת, יש בה הכוח של גם של הריבונות וגם של הנוכחות. ובדרך הזאת הלך הרב קוק. באמת בדרך הזאת הלך הרב קוק.
איפה הוא קלט?
למשל, בסוף מהלך האידאות, הערתם של שני הבתים פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. מכוח בית ראשון, מכוח בית שני יחד. זאת אומרת, קניית אדמות ונוכחות יהודית, קרן קיימת לישראל, כל הדברים האלו, זה המשך של עולי בבל, באמת, של קדושת עזרה, של בית שני. ואיך אמר הרצל, צאצאי המכבים אנחנו. ומבית ראשון אנחנו מקבלים הרבה נכסים רוחניים ששייכים לעולם התנך, וזה בא לידי ביטוי בריבונות המדינה. תראו למשל שבית שני התחיל במקדש, בבית ראשון המקדש בא בסוף, ואנחנו כבר פה יותר משישה מיליון יהודים, ועל הר הבית יש מדברים, אבל על בית מקדש, נו. זאת אומרת, יש פה מפגש בין עולמות. זו הדרך המרתקת שהבא בחר כנראה הרב קוק, ככל הנראה בעקבות הגר"א, להסביר את קדושה שלישית כדבר ייחודי, לא בדיוק לפי הרמב״ם, אבל גם לא בדיוק לפי הרמב״ם. סגרתי את העניין של הקדושות, הבנתם, למדתם בתוך הסוגיה. אני חוזר לזה שפה מסבירה התורה את הבחירה באברהם, וכי דעתיו פירושו בחרטיב, והוא יצווה. צריך לומר משהו על ידעתיו, כי ידעתיו מתאים יותר לכי ידעתיו יען אשר היה. אבל אם נבין ידעתיו כמו יעדתיו, וסיכול יצורים מצוי בלשון התורה הרבה, כמו כבשה וכסבה וסמלה וסלמה ועוד, אם נבין, נקרא כי יעדתיו למען אשר יצווה, זה מדויק. ייעוד למען. לא מבלבלים, אני לא חושב שזה בלבול.
או שמשנה
בהם? אצל ירמיהו, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך, ידעתיך, זה כמו הקדשתיך, זה יעדתיך. וזאת הדוגמה שמביאים. אלא שאני באמת אינני חושב שזה רק סיכול יצורים. אלא אני חושב שיש הבדל בין ייעוד לבין ידיעה, בין איש לאישה. ייעוד זה קידושין, אבל ידיעה זה יחסי אישות, זה המימוש של הקידושין. זאת אומרת, אשר לא יעדה, יעדה הכסף הזה של המי בריאה, של הבת לעמה, הוא יהפוך לכסף ייעוד, שהוא כסף קידושין, יפה מאוד. אבל מתי תהיה הידיעה? כשהייעוד יתממש. זאת אומרת, הידיעה היא חיי האישות עצמה. כשהשם אומר כי ידעתיו, יעדתיו הוא חלש. יעדתיו זה יקדש אותו, זה משהו עתידי. ידעתיו פירושו בחרתי בו עכשיו. השם יודע השם דרך צדיקים. את החיבור של השם עם אברהם כבר עשה למען הייעוד הגדול. אבל זה לא רק ייעוד, זאת ידיעה. אני חושב שזה לא במקרה חילוף היצורים, אלא שידעתיו פה מכיל את יעדתיו, ולכן הוא הולך עם למען עתידי. ועכשיו כל זה מוביל למה? שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ויגש אברהם ויאמר, ואברהם עודנו עומד לפני השם, ויגש אברהם ויאמר. אף תספה צדיק עם רשע. בחרת בי למען צדקה ומשפט. מה עם צדקה ומשפט לסדום? זאת אומרת, אברהם הבין את הבחירה כהזמנה לתפילה. לא לתפילה כמו שלנו, לתפילה של אברהם, לתפילה נבואית, לתפילה של דוסיה. תפילה באה מלשון משורש פי למד למד, שעניינו דין ומשפט. להתפלל פירושו להתדיין. וחנה מרת נפש ותתפלל על השם ובכו תבכה. היא מתדיינת. ויקום פנחס ויפלל, זה דין ומשפט. מה זאת התפילה הנבואית שהיא דין ומשפט? האף תספה צדיק עם רשע. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסע למקום. למען, שימו לב, למען, למען, 50 הצדיקים אשר בקרבה. חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, ויחד צדיק הרשע, חלילה לך. השופט כל הארץ ויעשה משפט. אני קורא כך. אני יודע שהרב יעקב קורא קצת אחרת, וכבר התווכחנו על זה. מה לעשות? אני קורא כך. אף תספה צדיק עם רשע חלילה לך. הוא מתחיל בעמית צדיק עם רשע, שזה משפט. השופט כל הארץ הוא יעשה משפט. אבל באמצע מובלעת בקשה אחרת, מכוח צדקה. אולי יש 50 צדיקים? למען 50 הצדיקים? שתי הבקשות האלה הן הפוכות, הן סותרות. הבקשה של המשפט אומרת, לא ייתכן שיהיה כצדיק הרשע. אז למה ייתכן שיהיה כרשע כצדיק? אתם לא מבינים. אם המשפט אומר, הנפש החוטאת היא תמות, אז למה להציל את הרשעים בזכות הצדיקים? כי יש משפט ויש צדקה. המשפט מחייב שלא להעמיד צדיק עם רשע, והצדקה מאפשרת ל-50 צדיקים להציל עיר או ערים, כי אולי הם יצליחו להשפיע עליה במשך הזמן, כמו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. 50 צדיקים. יש תקווה לעיר. גם לרשעים יש תקווה, כי הצדיקים לאט לאט יחוללו שינוי, כמו כל שליחותו של אברהם בעולם. זה מה שהוא אומר. אז הוא דורש שתי דרישות. הוא לא אומר רק משפט, הוא אומר צדקה, משפט, צדקה ומשפט. זה בנוי חייסטית. הוא פותח בטענת האף תספה צדיק עם רשע, שהיא טענת המשפט, עובר לטענת הצדקה, וחזר לטענת המשפט. מבחינת הצדקה, אולי יש 50 צדיקים, ולמען, למען, למען, למען אשר יצווה, בזכות למען אשר יצווה, תציל את העיר שיש בה 50 צדיקים, למען 50 הצדיקים. ומצד המשפט, חלילה לך. זאת אומרת, צדקה, הגדרת הבחירה באברהם למען צדקה ומשפט, היא שמסבירה את התפילה של אברהם, את התפילה הנבואית. היא זה מה שמסביר פה. וזה ההבדל הגדול שבין איוב לאברהם. תקראו את זה בתפילה הנבואית אצלי בספר פרקי האבות בספר בראשית או באתר שלי. זה ההבדל. לאיוב נאמר שאין לו זכות עמידה, כי הוא צועק על עצמו. אברהם על עצמו לא צועק. הסדום הוא מתפלל, לאברהם יש זכות עמידה, והתורה באה להסביר את זה. כלומר, אברהם לא סתם עומד לפני השם. השם הזמין אותו לעמוד לפני השם. הוא הזמין אותו למשפט. איוב התחנן שהוא יקבל את הזכות הזאת ולא קיבל. ואברהם קיבל, והתורה מסבירה למה אברהם קיבל. כשאנחנו עומדים בתפילה עד היום הזה, אנחנו פותחים בזכות של אברהם, כי אחרת מה הזכות שלנו לעמוד לפני השם? להתדיין איתו. זה לא רק תחנונים, תחנונים זה אחרי התפילה. תפילת עמידה היא מכוח אברהם, עודנו עומד. אז הבחירה מכוח צדקה ומשפט כחלק מהכנסת האורחים שמדגימה מה זה צדקה ומשפט, באה להסביר את זכות התפילה של אברהם. כן,
צדקה זה לא מלשון צדק שהוא בן הזוג של אמת?
יש רבים שחושבים כך, שאין הבדל מהותי, אבל יותר נכון לדעתי ההסבר שצדק הוא משפט, אבל צדקה היא יותר רחבה מצדק, והיא כוללת הכנסת אורחים וברמז ביקור חולים ועוד כיוצא באלה. ולאברהם יש זכות כפולה, צדקה ומשפט, כי הוא מיועד, נבחר למען צדקה ומשפט שהיא דרך השם, ויש לו זכות. ועכשיו אני שוב בודק את מה שהוא אומר. הוא אומר שני דברים, הוא לא אומר רק משפט, הוא אומר גם צדקה. הוא אומר למען, למען 50 הצדיקים תציל גם את הרשעים. בשיעור הבא נדבר על תחנון, על איך אברהם נופל אפיים. כי ברגע שהשם אומר לו אין 50 צדיקים, הוא לא אומר לו, אם אמצא, הוא מבין שאין, ואז הוא נבעל, ואז הוא פתאום אפר ואפר, פתאום העמידה נעלמת ואברהם נופל אפיים. הדגם של תפילה ותחנון נמצא פה בתפילה הראשונה. כי מה, לפני כן הוא לא אפר ואפר? הוא אפר ואפר גם קודם, אלא הייתה לו זכות עמידה והיא נגמרה, והשם ענה רק לבקשת הצדקה, הוא לא ענה לחליל הלך. תחלום אברהם בישראלית מצויה שיש שם 50 צדיקים, בחלומותיך. כן, זה השפה שלנו. ואז אברהם נופל אפיים. תקראו עוד פעם את הפרק. זה לא אומר כלום, קודם כל. זה שלעצמו לא אומר כלום. השאלה אם יש שינוי, יכול להיות שינוי בתורת משה, ומה עם התנאים הנחוצים לכך, לא קשורה בשאלה. אפשר לומר את כל מה שאמרת, לא לומר שתורת משה, אין שם צבי משה. שם בא, אין שינוי.
תורת אבות היא תורת השם.
לא, 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 היא תורת אבות, היא... פרטי הציווי הם ציווי האדם. אדם נבחר על ידי השם.
זה דרך השם.
כן, זה דרך השם על ידי ציווי האדם. ולכן יותר פשוט להגיד שגדולי הדורות יכולים לשקול ולהגיד, והיום דרך השם מחייבת כך וכך, עומת צריך להתאים. זה נכון בתורת אבות, לא במקום שהשם ציווה ציווי ישיר. במקום שהשם ציווה ציווי ישיר, אתה יכול לומר שזה בלתי אפשרי, אתה יכול לומר שזה אפשרי בתנאים מסוימים. זה מה שחזל אמרו, שזה בית דין הגדול ובתנאים כאלה.